בעזרת השם, היום נדבר בדיני ברכות, ברכת לחם שעשוי מקמח חיטה ללא גלוטן. לפני פסח דיברנו באחד השיעורים לגבי מצות שנעשות ללא גלוטן, נעשות מקמח של שיבולת שועל, ומנינו כמה וכמה חסרונות שיש בהן. יש לצערנו היום הרבה אנשים שרגישים לגלוטן, אסור להם לאכול מיני דגן שמכילים גלוטן, לכן מחפשים כל מיני תחליפים כדי שיוכלו לברך בורא המוציא לחם מן הארץ, בורא מן זונות, לצאת ידי חובת מצה. אז לגבי מצות, מנינו בשיעור הקודם, אחד השיעורים הקודמים, כמה וכמה חסרונות. דבר ראשון, מי אמר שהשיבולת שועל שלנו זה השיבולת שועל שלהם? הרי זה מחלוקת ראשונים. לכן זה לא פשוט. דבר שני, המצות הללו של השיבולת שועל לא ראויות לבוא לידי חימוץ. הסברנו בשיעור הקודם שלפי רוב המתעסקים בדבר, החימוץ שאסרה התורה הוא תלוי בגלוטן. מה זה החימוץ? ההתפחה של העיסה. הגלוטן שיש בעיסה הוא זה שגורם לו לתפוח. למה? בכל קמח יש את השמרים שבתוכו, או שמרים שמוסיפים בתוכו מבחוץ, והם במהלך הלישה מעכלים את הסוכרים שיש בקמח. העיכול הזה יוצר גז, פחמן דו-חמצני, הוא משתחרר החוצה. עכשיו, אם זה היה עיסה ללא גלוטן, כמו למשל עיסת אורז או עיסה אחרת, הפחמן שמשתחרר החוצה, הוא מתנדף באוויר, הולך, חולף, הולך לו. זה לגבי עיסה ללא גלוטן. עיסה עם גלוטן, הגלוטן הוא בעצם מדביק את חלקי העיסה אלו לאלו, ויוצר מסך בעד הגז שלא יצא החוצה. הגז רוצה להשתחרר, לא יכול לצאת, נשאר כלוא בתוך העיסה, ככה מתנפחת. לכן לפי רוב המומחים, רוב המתעסקים בדבר, הגלוטן הוא זה שגורם את העיסה. בעצם החיטה מורכבת משתי חלקים עיקריים. זה גם החיטה וגם שאר מיני דגן, למעט שיבולת שועל. חלק הראשון, זה העמילן, הוא החלק היותר החיצוני של החיטה. זה הסוכרים שם, הפחמימות, הכל נמצא שם. זה עמילן, יש עמילן תפוח אדמה, יש עמילן תירס, יש גם עמילן מאז שעושים החיטה. אין ביניהם כמעט הבדל בתרכובת שלהם. יש את החלק הפנימי, זה החלבון של החיטה, והוא בתוכו יש את הגלוטן, שהוא מזיק לצליאק. היום הצליחו להפריד לחלוטין בין החלבון לבין העמילן. בין הגלוטן לבין העמילן, וככה יוצרים לחם מקמח ללא גלוטן. כלומר, מהעמילן של החיטה ללא גלוטן. מצד אחד זה מגיע מהקמח, מהחיטה. חיטה, לחם שעשו ממנה, ברכתו המוציא לחם מן הארץ. לעומת זאת, מצד שני, הקמח הזה הוא לא ראוי להחמיץ. יש עוד חסרונות. הגלוטן שאנחנו עוסקים בכבודו, כמו שאמרנו, הוא מדביק את העיסה, הוא מגבש אותה, יוצר אותה, הופך אותה לעיסה ראויה לעיבוד, עיסה ראויה לגיבול. זה בקמח רגיל. קמח שהפרידו ממנו את הגלוטן, אז יש בו רק את העמילן. העמילן לבדו הוא לא ראוי לגיבול. כדי להתגבר על הבעיה הזאת, אז מוסיפים לו חומרי עזר, כל מיני משפרי אפייה, נקרא לזה גלוטן מלאכותי, כדי שתוכל העיסה לעבור את העיבוד, את הגיבול, ולהתגבל ללחם גמור, וככה היא נאפת. אז יש כאן חיסרון בלחם הזה. נשאלת השאלה, האם באמת, למרות כל החסרונות שיש בתוכו, הוא עדיין נקרא לחם, אפשר לברך עליו ומוציא לחם מן הארץ, או לא? כיוון שסוף סוף זה לא בדרגה של הלחם הרגיל, חסר לו את הגלוטן, אז אולי לא מברכים המוציא, אולי מזונות, אולי אפילו פחות מכך, אולי שהכל נהיה בדברו, אז זה צריך לברר. דבר ראשון צריך לברר, מה הסיבה שהלחם השתנה, התעלה, והברכה שלו יותר מכולם, המוציא לחם מן הארץ, אחריו ברכת המזון. מה ולמה? מה ההבדל בין לחם לבין תפוח אדמה? מה ההבדל? אז אין לזה תשובה מפורשת בגמרא, הגמרא לא שאלה את השאלה ונתנה את התשובה, אבל מתוך כמה וכמה סוגיות אפשר ללמוד את הכיוון. יש סוגיה במסכת ברכות, תחילת פרק כיצד מברכים, דף למדי עמוד ב', שם כתוב, הגמרא שואלת, מה ישנה יין להשתנה אליה עילויה? למה יין מברכים עליו ברכה מיוחדת? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. מה, 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 מה קרה ליין? מה, למה הוא כל כך חשוב? אילם המשום להשתנה לעילויה, השתנה לברכתה, כלומר, היין הוא מעולה וחשוב יותר מהאבא שלו. האבא של היין, הענבים, הם פירות, כמו כל פירות שבעת המינים, פירות חשובים, משובחים, אבל היין הרבה יותר חשוב, מברכים עליו, מקדשים עליו, קידוש, הבדלה, אז הוא חשוב יותר, אנשים נהנים ממנו יותר מאשר האבא שלו, אז לכן הוא הברכה שלו קפצה, דלגה, כבר עלתה מעלה, לכן תקנו לו חזל בורא פרי הגפן, אם ככה, אז גם לגבי שמן, שמן זית, הזית גם כן פרי חשוב, אבל הבן שלו, השמן הרבה יותר חשוב מהזית, ובכל זאת, מי ששותה שמן זית, בצורה שהם מברכים עליו, כגון שמערבב אותו עם משהו אחר, שותה אותו, מברך עליו, בורא פרי העץ. לא מוצאים שתקנו ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, בורא פרי הזית. אין דבר כזה. למה? אם זה ישתנה לעילויה, ולכן אתה מקפיץ את הברכה שלו לבורא פרי הגפן, גם השמן אותו דבר. ואמר זאת, לא, זה לא דומה. יין הוא סועד, יין הוא זן את הלב. הוא אדם שותה יין, מרגיש שבע. שמן לא ככה. שותה ממה, וכי זה כך. הרי גם שמן, כולנו יודעים ששמן מזין. הגמרא מביאה ראיה, משנה שככה אומרת ששמן מזין, שכל דבר מזין. אלא אומרת הגמרא, לא הבנת אותי. יין הוא לא רק שהוא מזין, הוא סועד את הלב. הוא ממש, חוץ מהסובע שהוא נותן, הוא גם כן נותן סובע על הלב. אדם שרעב, אוכל קצת, אז זה מסביע אותו. כן, אבל יין יותר מהסובע שיש לו לבטן, גם סועד את הלב, מרגיע את הבן אדם. לכן הוא חשוב יותר מאשר השמן. השמן רק מזין. היין הוא גם כן סועד. שסועד זה יותר מאשר מזין. שואלת הגמרא, אם ככה, מה תענה על הפסוק? כתוב בפסוק, ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. כלומר, יין הוא משמח, לחם הוא סועד. משמע שהיין רק משמח, לא סועד. אגב, הפסוק חילק אותם. יין משמח, לחם סועד. משמע שהיין לא סועד. איך אתה אומר לי שהיין חשוב בברכה בגלל שהוא סועד את הלב? אומרת הגמרא, פירוש הפסוק לא ככה. יין הוא גם סועד וגם משמח. חמרה תרתי דבה, גם סועד וגם משמח. ואילו הלחם לבב אנוש יסעד. פעם ראיתי בשם ראש ישיבה שהסביר, יין גם ישמח לבב אנוש. כלומר, חוץ מהמעלה הידועה שהוא סועד, הוא גם כן משמח. אדם עצוב, שותה ושמח. תנו שחר לא עובד, ויין למרי נפש. אז הוא משמח את האדם כאשר הוא בעצבות. ואילו לחם הוא רק סועד, אין לו את השמחה שיש ביין. שואת הגמרא, אם זה עד כדי כך, שהיין יותר חשוב מהלחם, אז בוא נברך עליו שלוש ברכות. מי ששותה יין, אז אחריו צריך לברך כבר ברכת המזון. כמו בלחם, אתה אומר לי שהוא חשוב והכל, ואנחנו יודעים כולנו מברכים על ברכת המזון. ככה גם יין אותו דבר. אתה אומר שהיין הוא גובר בעדיפותו על הלחם שיש בו תרתי. יש בו גם כן סועד וגם כן משמח. אז למה לא נברך עליו כמו הלחם? עונה הגמרא, לא... מכל מקום, לקוואין שסעודתי לבה. כלומר, כמה שהיין הוא חשוב, יש בו הרבה הרבה מעלות, אבל זה לא עד כדי כך. אנשים לא רגילים לקבוע את סעודתם על היין, לכן אי אפשר לברך עליו ממש ברכת המזון. זאת הסוגיה בברכות. משמע ממנה שהחשיבות שיש ללחם, שמברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ, מה שלמדנו בינתיים, שיש לו את הסועד, לחם הוא סועד, ולהם לבב אנוש יסעד, וגם אנשים קוראים סעודתם עליו, הוא סועד לכם מברכים עליו ומוציא להם מן הארץ. וקוראים עליו סעודתם לכם מברכים עליו ברכת המזון. זה משמעות הסוגיה. אבל הפרטים שהסוגיה תרמה לנו עדיין לא מספיקים. למה? גם אורז כותב הראש, הוא מסביע, הוא סועד, וכולנו יודעים, זה גם גמרא מפורשת בברכות דף למד זין, שאורז מברכים, אדם טחן, עשה ממנו קמח, עפה ממנו פת, מברך עליו בורא מיני מזונות. אי אפשר לברוח. ורואים מכאן שהסועד זה לא עוזר. מה תגידי? אבל אנשים לא רגילים לאפות פת מאורז. זה לא נכון. יש גמר מפסחים, דף נ"א, שם כתוב שיש מקומות, בני בישנקי מדומני, שהיו מכינים לחם מאורז. והגמר שם דנה, האם לגבי, היו מפרישים מנהלה, האם זה מילג טעות, צריך לבטל אותו, אסור לבטל אותו. בכל אופן, זאת הייתה דרכם. עד היום אנחנו מכירים, יודעים, בארצות המזרח, לא יודעים מה זה חמשת מיני דגן. כל המאכל שלהם אורז. יש בדרום אמריקה, בברזיל, בארגנטינה, שם, אוכלים לחם שעשוי מתירס. זה עיקר מאכלם. אז אלה תירס, אלה אורז. הצד השווה שבהם, שלא החיטה עיקר מאכלם. אז מצינו גם כן שהאורז הוא גם סועד, וגם אנשים רגילים לפות ממנו פת, קובעים סעודתם על האורז, ועם כל זה, מי שאופה פת מאורז, הוא לא מברך המוציא לחם מן הארץ. יש, תמיד הרבנים כותבים, מה יהדין אדם שאפה פת בקטניות, לקח חומוס, לקח קטנית אחרת, תפולים, וטחן אותם, לש אותם, הפעם הם לחם. יברך על זה המוציא, מסועדים, מסביעים. אומרים תמיד רבנו נא, לא יברך המוציא. ולמה לא יברך? בגלל שאין רגילות לאפות מהם לחם כמו שאופים מאורז. אורז הוא חשוב, הוא רגילים לאפות ממנו. לכן תברך על הבורא מן מזונות. קטניות זה לא עד כדי כך, לא רגילים כל כך לאפות מהם את הקמח. כן, עדיין לא הגיע השמועה מברזיל. בין כך ובין כך, למדנו מכאן שאורז רגילים לאפות ממנו פת, אורז הוא סועד, ועם כל זה לא מברכים עליו המוציא. אז מה הסוד של הלחם? למה לחם מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ? אז הסוד נמצא ברמב״ם בהלכות הלה, הלכות ביקורים פרק ו'. שם כתוב, אין חייב בהלה אלא קמח של חמשת המינים, חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין. אלו חמשת מיני דגן, אינו קרוי לחם, אלא חמשת מיני דגן אלה. ככה כותב הרמב״ם. המקור שלו בגמרא במחוס דף עין. שם הגמרא אומרת, מניין לנו שדווקא חמשת מיני דגן חייבים בהלה? אומרת הגמרא, כן, כתוב בפסוק, והיה באכולכם מלחם הארץ. אז והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תורת השם. אז חיוב הלה תלוי בדבר שנקרא לחם. ומה נקרא לחם? אז מצינו עוד בתורה לשון לחם, לגבי מצה, שבעה תמים תאכל על המצות, לחם עוני. אז כאן כתוב לחם לגבי הלה, שם כתוב לחם לגבי מצה. מה לחם האמור לגבי מצה? דבר שבא לידי חימוץ, מה זה מצה? דבר שראוי לבוא לידי חימוץ, ושמרת אותו שלא יחמיץ. ככה גם כן לגבי הלה, אינו קרוי לחם, אלא דבר שבא לידי חימוץ. זו הגמרא מסכת מנחות דף עין, וזה המקור של הרמב"ם. כיוצא בזה, יש גם בירושלמי. שם הוא שואל, מניין לנו באמת שדווקא חמשת, מסכת הלה, מניין לנו שדווקא חמשת המינים חייבים בהלה? אומרת הגמרא, כן, כתוב פסוק והיה באכולכם מלחם הארץ. יכול כל דבר יהיה חייב בהלה, כל דבר יקרה לחם ויהיה חייב. תלמוד לומר, מלחם ולא כל הלחם. המם בא למעט, בא להקטין, מתוך הלחם, לא כל הלחם חייב בהלה, אלא רק הלחם של חיטה ושעורה. שואלת הגמרא, אולי אם ככה, אז גם כן שר מיני דגי, ששר מיני דגן יהיה פטור, כבר אומרת, ראשית הריסות איכם, ריבה גם כל שר מיני דגן, כל שר חמשת מיני דגן. אז הפסוק שאומר מי להם ולא כל להם, מלמד אותנו שלעין הלה, אינו חייב אלא דווקא חמשת מיני דגן מלבד. אחר כך מביא הגמרא שם עוד לימוד אחר, נאמר לחם לגבי הלה, נאמר לחם לגבי מצה, מה לגבי מצה אינו קרוב לחם אלא דבר שבא לידי חימוץ, ככה גם כן לגבי הלה אינו חייב הלה אלא דבר שבא לידי חימוץ, כמו בגמרא שלנו במנהות. לכאורה בהשקפה הראשונה נראה שיש מחלוקת בין שני הלימודים הירושלמי, מה נקרא בדיוק לחם. לפי הלימוד הראשון שלומדים הפסוק והיה באכולכם מלחם הארץ ולא כל הלחם. מכאן למדנו שרק חמשת מיני דגן חייבים בהלה. לכאורה לפי זה נראה שכל דבר שבעולם, כל דבר שאוכלים, הכנתי לחם מתפוח מקמח תפוח אדמה, גם הוא נקרא לחם. אלא מה? שלגבי הלה יש לנו איזה לימוד מיוחד, לימוד פרטי שכתוב מלחם ולא כל הלחם, אז קמח של תפוח אדמה שפיתי, נכון הוא נקרא לחם, אבל לא כל לחם נקרא לחם לחיה והלה, לכן פטור. אבל גם הוא בעיקרו נקרא לחם, ככה נראה לכאורה. ואילו לפי הלימוד השני, שאינו קרוי לחם אלא מה שבא לידי חימוץ, משמע שקמח של תפוח אדמה, לחם של תפוח אדמה, אינו קרוי לחם בכלל. לכאורה זה מחלוקת בין שתי הלימודים, מה בדיוק נקרא לחם. לפי הראשון, כל דבר קרוי לחם. לפי הלימוד השני, אינו קרוי לחם אלא חמשת מיני דגן. זה בהשקפה ראשונה, אבל קשה מאוד לומר שתהיה מחלוקת בדבר כזה יסודי, שכל דבר בעולם יהיה קרוי לחם. אלא מה הכוונה? יש רש"י על פסוק, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נושאים מטוב מצרים, ו10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. רש"י שם כותב, מה זה בר ולחם ומזון? כל דבר מאכל קרוי לחם. כלומר, לחם יש לו את המשמעות הפרטית שלו, שזה לחם שאנחנו מכירים. ויש גם משמעות רחבה בהשאלה שכל דבר שמזין, כל דבר שאנשים אוכלים אותו, לא, קוראים לו לחם. למה? כיוון שהלחם זה המאכל העיקרי, על השמו אנחנו קוראים גם לשאר מיני מאכל בשם לחם. ראשי מביא בפסוק בדניאל, עבד לחם רב. יש גם, לא ידע איתו מאומה, כי מה לחם אשר הוא אוכל. מה רק לחם, פוטיפה, לא היה אוכל דברים אחרים? אז לא, על שם המאכל העיקרי קוראים לכל דבר לחם. אז גם כאן נראה שהשמש אומר יכול כל דבר, כלומר, לא הכוונה שכל דבר נקרא באמת לחם במשמעות הפרטית, זה ודאי שלא, אלא אולי שהתורה אומרת ויהיה באוכלכם מלחם הארץ, אתה מתכוונת לכל דבר ודבר שאתה אוכל, גם זה שבאמת זה נקרא לחם במשמעות הכללית, לא, שהתורה אומרת ויהיה באוכלכם מלחם הארץ, בלומר שכאן לא הכוונה לחם בכלליות, אלא לחם הפרטי, ולחם הפרטי זה בוודאי אינו אלא של חמשת המינים. אז בסיכום, אין לנו מחלוקת בין שני התירוצים מה נקרא להם. הכל מודים שבעצמו המשמעות הכללית, המשמעות הרחבה של המילה, כל דבר נקרא להם. המשמעות הפרטית, מה שאנחנו עכשיו דנים לגבי פיקת המוציא לחם מן הארץ, שזה בוודאי חוזר על המשמעות הפרטית, זה רק חמשת המינים קרוי להם ולא דבר אחר. אז בואו נחזור למקרה שלנו, לנדון שלנו. לחם שעשוי מקמח חיטה ללא גלוטן, שהוא מיועד לאותם החולים, לאותם אנשים שלא לא יכולים לעכל את הגלוטן שיש בחיטה. הלחם הזה ראוי לבוא לידי חימוץ או לא? אז כמו שאמרנו בהתחלה, לחם ללא גלוטן, קמח ללא גלוטן, לא ראוי לבוא לידי חימוץ. הגזים שבעיסה משתחרים והוא לא תופח. כך דעת רוב המומחים בדורנו, רוב הרבנים בדורנו. שהחימוץ תלוי בגלוטן. לפי זה, מה אומרת הגמרא? בבבלי, בירושלמי, אינו קרוי לחם, אלא דבר שראוי לבוא לידי חימוץ. ואילו הקמח הזה ללא גלוטן, מה שנאפה ממנו לא, 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 לא נקרא לחם, אז איך תברך עליו מוציא לחם מן הארץ? לכאורה זה ראיה לברך עליו ברכה אחרת, אולי מזונות, אולי שהכל, אבל בוודאי לא מוציא לחם מן הארץ, בוודאי לא ברכת המזון. אבל נראה שזה לא נכון. יש כמה וכמה ראיות שלא צריך שהלחם יהיה ראוי לידי חימוץ. הרי כל המושג של לחם, למדנו אותו מחלה, והיה באכולכם מלחם ארץ. מזה אנחנו רוצים לדעת ולברר מה נקרא לחם, מה לא נקרא לחם. לגבי חלה, ברור הדבר כשמש, שגם דבר, גם עיסה, שהיא בעצמותה לא ראויה לבוא לידי חימוץ, היא חייבת בחלה. יש הלכה פשוטה, הלכה ברורה, מפורט במשנה בשולחן ערוך, שהעיסה שלה שותה במי פירות, חייבת בחלה. אדם לקח קמח של חיטה, קמח של שעורה, ובמקום ללוש אותו במים, כמו כל עיסה, לקח מיץ תפוזים, לקח מיץ ענבים, ולש אותה את העיסה עם המיץ הענבים הזה. לקח את העיסה, לש אותה עם מיץ של רימונים. לש, והפעם עשה מזה לחם, חייב אם יש בזה את השיעור של ממגים אל ביצים וחומץ, וחומש זה בערך קילו וחצי, קצת יותר, אז חייב בהלה, למרות שלש אותה במי פירות. זאת ההלכה. ומצד שני, יש הלכה ידועה, כתוב מפורש בשולחן ערוך, סימן תו סמך מת באור החיים, שכל מי פירות לא מחמיצים. אדם בפסח יכול לקחת קמח של חיטה, ללוש אותו עם מיץ ענבים, אפילו השאיר אותו כל היום כולו, ויש שם תהליכים בתוך הקמח הזה. הוא משאיר אותו ככה בלי לישה. בכל זאת, בסוף היום הכניס אותו לתנור ואפה, מותר לאכול אותו בפסח. למה? זה שעה יותר מ-18 דקות. על איך אתה אוכל דבר שכבר ראוי להחמיץ? תשובה, כיוון שזה נילוש במי פירות, מי פירות אינן מחמיצים. אז מצד אחד אנחנו רואים שמי פירות לא מחמיצים. מידך גיסה, מי שלה שיסה במי פירות, חייב בהלה. משמעות הדברים, לא משנה, שם שם מים, לא שם שם מים, אפילו לש את העיסה במי פירות טהורים, ללא שום טיפת מים, שבוודאי המי פירות לא ראויים להחמיץ, חייב בהלה. למה? הרי העיסה הזאת אינה ראויה להחמיץ, אז מה, איך אתה מחייב אותו בהלה? הלמדנו שלא צריך שהעיסה תהיה ראויה להחמיץ. עוד ראיה, יש גמרא מסכת פסחים דף למתת. שם כתוב, קמחא דאבי שונה, שם ללי חיניש, קמחא בחסיסה, קמחא דאבי שונה. הרעיון הוא שקמח קלוי, קמח שעבר תהליך של קליעה, הוא כבר לא ראוי להחמיץ. הגמרא שם חוששת, אולי הקמח הזה לא נקלע יפה יפה, אולי הוא לא מספיק קלוי, ולכן לכתחילה אדם לא יוסיף בתוך הסיר שלו לעבות את המאכל קמח שעבר תהליך של קליעה. אבל ברמת העיקרון, קמח שעבר תהליך קליעה, ואנחנו יודעים שהוא נקלע טוב, הוא לא ראוי להחמיץ. הקליעה, הייבוש בחום התנור, שוברת את היכולת של העיסה להחמיץ. ועם כל זה, יש גם כן מפורש במשנה, וגם בשולחן ערוך, שאדם שלש עיסה מקמח קלי, חייב בהלה. שוב פעם חוזרת השאלה מתעוררת, למה חייב בהלה? הרי קמח כזה אינו ראוי להחמיץ. כמו שאמרנו, מפורש בפסחים. אמה ולמה? אלא ודאי שלא צריך שהעיסה בעצמותה תבוא לידי חימוץ. מה שכתוב בגמרא במלאכות, מה שכתוב ברמב״ם, אינו חייב בהלה, אלא דבר שראוי להמית, על כהנו לומר שהכוונה, שאינו חייב בהלה, אלא דבר שעשוי ממין דגן שראוי להמית. כלומר, הגמרא באה לסווג את המינים, איזה מינים חייבים בהלה ואיזה לא. כל מה שעשוי מחמשת מיני דגן, שהם בעצמותם ראויים להמיץ, אז למרות שעכשיו במקרה הפרטי שלו, הוא לש את העיסה בצורה כזאת, לש אותה במי פירות, הוא העביר את הקמח, את תהליך של כליה שכבר לא ראוי להמיץ, אף על פי כן, כיוון שהמקור של העיסה מחמשת מיני דגן, הייתה או סעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין, לכן היא חייבת בהלה, למרות שאותה עיסה שאני לש עכשיו, היא אינה ראויה להמיץ. על כהנו להגיע לתהליך הזה, למסקנה הזאת. הדבר הזה גם מתבהר בפירוש מהרשב"א. הרשב"א כותב בפסקי הלה שלו, כי מדובר מסוף פרק א', שמה שכתוב במשנה, שאינו חייב בהלה, אלא דבר שראוי להמיץ, אלא חמש ובמין הדגן, וגמר מה שראוי להמיץ, על כהנו לא באנו, אלא בשביל סיווג המינים. איזה מינים חייבים בהלה, ואיזה פטורים בהלה, על זה אנחנו לומדים מהלה ממצה, לחם לחם ממצה. אבל לגבי שהעיסה עצמה תהיה ראוי להמיץ או לא ראוי להמיץ, אין צורך, כמו עיסה של מי פירות שאמרנו, שלמרות שהיא לא ראוי להמיץ, היא חייבת בהלה, ככה גם כן, בכל דבר ודבר, לא צריך שיהיה ראוי להמיץ. ככה כותב גם כן המאירי, שלא צריך שהעיסה בעצמה תהמיץ, תהיה ראוי להמיץ. אין צורך בדבר, אלא עצם זה שהיא עשויה ממין שראוי להמיץ, מבחינתנו זה בסדר. זה כבר נותן לה את הזכות להיות חייבת בהלה. ככה גם כן כותב האור זרוע, ככה גם כן נראה מלשון הרבה פירוש המשניות. הוא לא כותב אינו חייב בהלה, אלא מה שראוי להמיץ. מה הוא כותב? אינו חייב בהלה, אלא קמח של חמשת המינים. הוא לא ראוי להמיץ, לא ראוי להמיץ, הוא לא נכנס לדבר הזה. מכאן אנחנו למדים שלא צריך שהקמח, העיסה עצמה תהיה ראוי להמיץ. עצם זה שהאבא שלו חיטה, האבא של הקמח הזה שעורה, אבא שלו שיבולת שועל, מבחינתנו זה בסדר כבר לתת על הקמח שלו חיוב של הלה. זה כבר נקרא, ואכולכם מלחם הארץ. זה בסדר. ממילא הוא הדין למקרה שלנו. אדם שלה שעיסה, מקמח חיטה, נטול גלוטן. לקח את העמילן של הקמח, הוסיף בו כל מיני חומרים מלאכותיים, להשלים את מה שחיסר ממנו, אפה ממנו לחם. הקמח הזה, נאמר שהוא לא ראוי להמיץ, כמו שאמרנו, ככה דעת המומחים. אף על פי כן, כיוון שהאבא של הקמח הזה, זה חיטה. חיטה זה מחמשת מיני דגן, זה כבר נקרא, והיה באכולכם מלחם הארץ, חייב בהלה, ממילא הוא הדין לגבי לחם של המוציא לחם מן הארץ, לגבי ברכת המזון, נראה שהוא חייב בברכת המזון, כמו כל לחם רגיל. יש באמת פרי מגדים בשער התערובות. פרי מגדים יש לו הקדמה גדולה, הקדמה ארוכה מאוד להלכות תערובות. פרק שער א', שער ב', שער ג', וכל שער ושער מחולק לפרקים ואותיות, סעיפים על גבי סעיפים. אז שם בסוף השער התערובות, בסוף הקדמה הזאת של הלכות התערובות, הוא כותב דבר מחודש מאוד. הוא כותב שאדם שקבע סעודתו על לחם שנילוש במי פירות. אדם לקח, נשארו לו מצה, שקנה בפסח הרבה מצה, שירח של פפושדו, ואחרי פסח כבר, או שאין לחם בחנויות עדיין, כמו שקרה השנה, אז הוא רוצה לקבוע סעודתו לאותה מצה עשירה, אחר ממנה 216 סמק. עכשיו, הוא שואל, יברך ברכת המזון או לא? ודאי שיהיה ברכת המזון. מפורש בשולחן ערוך וסימן רשת, קופסה מחת, שאדם שקובע סעודתו על פת הבא בכסנין, אוכל מן השיעור קיבוץ סעודה, חייב לאחר בברכת המזון. מה זה פת הבא בכסנין? אחד הפירושים, לחם שנילוש בדבש ובפלפלים, אז בוודאי שהמצה העשירה הזאת, שהיא עשויה ממי פירות, חייבת בברכת המזונים כמה סעודתו עליה. אבל מה הדין לגבי ברכה האחרונה? אומר הפרי מגדים, כן, ברכה האחרונה אומנם זה חייב בברכת המזון, אבל מה הדין אם אדם מסתפק או לא מסתפק? אומר הפרי מגדים, אם מסתפק, אם בירך או לא בירך, לא יחזור. למה? כלחם שנילוש במי פירות, מדאורייתא הוא לא קראו לחם, כמו שמצינו, שלא קראו לחם אלא דבר שראוי להמיץ. אז נכון שבאו חכמים ותקנו שלוש ברכות, כי זה דומה ללחם, אבל עד כדי כך להגיד שזה חייב בברכת המזון מהתורה, לא, זה לא נקרא לחם מהתורה. לא נקרא לחם מהתורה, אלא מה שראוי להמיץ. לכן אם אדם מסתפק אחרי מצה עשירה, אם יברך בברכת המזון, או בירך או לא בירך, מקרה כזה לא צריך לחזור. ככה כותב הפרי מגדים. אבל האחרונים חלקו עליו, אמרו מה זה הדבר הזה? לפי דבריך גם כן, אדם שלש עיסה במי פירות, אז החיוב של הלה שלו, מה שכתוב במשנה, זה רק מדי רבנן. איך ייתכן? כל הפוסקים עם חייב והלה, תגיד מדי רבנן. הרי יש הרבה נפקותות לגבי חיוב הלה מהתורה ומדי רבנן. יש כל מיני ספקות בגמרא. האדם שלש את העיסה שלו, לש נגיד קילו, ואחר כך עוד קילו, הניח את זה על גבי טבלה בלא לבזבזים. הניח את הקמח, את העיסה, שתי חתיכות של עיסה, כל אחת יש בה קילו של קמח, הניח את זה על גבי שולחן שאין לו שפה, שולחן שטוח, פלטה שטוחה. האם השולחן מצרף אותם להלה, או לא מצרף את העיסות האלה להלה? זה קילו וזה קילו, חייב או לא חייב. הגמר מסתפקת בדבר הזה, ולאחר למעשה, אם זה קמח, אם זה הלה שאסורה מהתורה, הלת ארץ ישראל, אז היא חייבת בהלה גם אם הצירוף נעשה על ידי טבלה ללא לבזבזים. אבל אם זה קמח שחייב מדי רבנן, כמו למשל הלת חוץ על הארץ, במקומות שמפרישים מדי רבנן, הטבלה לא מצרפת, טבלה ללא לבזבזים לא מצרפת. אז מחדש פרי מגדים, שמה שכתוב הלכה מפורשת במשנה, בשולחן ערוך ברמב"ם, שלש עיסתו במי פירות חייב בהלה, זה רק מדי רבנן. איך הסתמו ויגידו חייב והלה, ואנחנו נפרשים מדרבנן. זה דחוק מאוד. פשט הדברים שחייב והלה, כמו החיוב הרגיל. הלמדת, מה שאמרנו לפני כן, שלא צריך בפירוש שהעיסה הזאת תבוא עכשיו לידי חימוץ. לא משנה, לשת בפירוש, לשת במים, זה לא משנה, לא מעניין אותנו. העצם זה שזה בא ממין שראוי לבוא לידי חימוץ, מבחינתנו זה מספיק בשביל להייב את העיסה הזאת והלה. באמת, בספר בית הלוי מקשה, מיקושיה, הוא ועוד כמה אחרונים, באמת, איך ייתכן שעיסת מי פירות חייבת בהלה, הרי היא לא באה, לא רואה לבוא לידי חימוץ. התשובה, כמו שאמרנו, כמו שכותב הרשב"א בפירוש, המאירי, האור זרוע, שגם דבר שלא ראוי בעצמותו לבוא לידי חימוץ, העיסה עצמה לא ראוי לבוא לידי חימוץ, אבל המין בא לידי חימוץ, מבחינתנו זה מספיק לגלגל עליו החיוב הלאה. לכן, לכאורה, לפי מה שיוצא לנו עכשיו, לחם שנילוש מקמח ללא גלוטן, גם כן חייב בהלה, למרות שהוא לא בא לידי חימוץ. ככה נראה לכאורה. יש חכם אחד בדורנו, נפטר לאחרונה, רבי שלמה זלמן אולמן. הוא פרסם מאמר ארוך בקובץ מבית לוי. יש קובץ שיוצא כל תקופה מסוימת, מבית מדרשו של הגאון רבי שמואל ווזנר, בעל שבט הלוי. הקובץ הזה נקרא מבית לוי, יש שם פסקים של הרב ווזנר, וגם התלמידים שלו שם כותבים מאמרים. אז החכם הזה, רבי שלמה זלמן אולמן, הוא כותב שם מאמר ארוך, ללמוד שלהביא כמה ראיות שאינו חייב בהלה, אינו חייב בהלה, אינו אין מבחים המוציא להם מן הארץ, על קמח נטול גלוטן. אחת הסיבות שהוא כותב, צריך שיהיה ראוי בפועל להמיץ. האמת, הוא לא ראה את הרב שלו, הרב שמואל הלוי ווזנר, זכר צדיק לברכה, שהוא גם כן כותב בשוט, בחלק א' כבר הוא כותב, שהחיוב הלה לא צריך שיהיה בפועל ראוי להמיץ. אלא עצם זה שזה בא ממין שראו להמיץ, זה בסדר, כמו שאמרנו, אינני זוכר, הוא הביא את הראיות מימי פירות או לא, אבל הוא כותב ככה, אז התלמיד לא ראה דברה בו. אז מה הראיות של התלמיד? הוא מביא בשם הראש. הראש בסוף הלכות הלה, יש שם סוגיה מסובכת לגבי אדם שעושה עיסתו מן העיסי, מן החיטים ומן האורז. אומרת המשנה, אם יש בטעם דגן בעיסה הזאת, חייבת בהלה. יש כמה שיטות בראשונים, מה זה טעם דגן, יש הרבנו טעם, יש הרמב"ן, יש הראש, אבל הוא מביא שם את עריכות דברי הראש, ובתוך דברי הראש שם, הוא כותב שהעיסה עוד צריכה להיות ראויה לבוא לידי חימוץ. ככה נראה מדברי הראש להדיע שם. הוא צודק בדבר הזה. אלא עכשיו לכאורה לפי זה באמת, כמח ללא גלוטן שלא ראוי לבוא לידי חימוץ, יהיה פטור מהחלה. אבל הראש שם הוא לא דן רק לגבי הלה, הוא דן שם גם כן לגבי מצה. המשנה אומרת שם, העושה עיסתו מהחיטים מן האורז, חייב בהלה, ועדיין יוצא בידי חובתו בפסח. יש מקום לפרש בראש, מקום לפרש בצורה טובה, בלי שום דוחק, שמה שהראש שם כותב, שצריך שהעיסה תהיה ירועה לבוא לידי חימוץ, זה חוזר אך ורק לגבי הפרט השני שכתוב שם במשנה, שאדם יוצא בידי חובתו בפסח. זה כותב הראש שצריך שהעיסה בעצמה תבוא לידי חימוץ. וזה אמרנו שדעת כמה וכמה ראשונים, שצריך שהעיסה בעצמה תבוא לידי חימוץ. אז זה מה שהראש כותב. אבל לגבי חיוב הלה, אין ראיה מדברי הראש שגם זה צריך לבוא לידי חימוץ בפועל. גדולה מזו, גם אם נאמר שהתנאי שכותב שם הראש שצריך שיהיה ראוי לבוא לידי חימוץ, חוזר גם כן לעין חיוב הלה. שאינו חייב בהלה, מי שעושה עיסתו מהחיטים מהאורז, אינו חייב בהלה עד שיבוא לידי חימוץ. ייתכן שזה דווקא לגבי אורז, שזה לא מין דגן בכלל, זה לגמרי לגמרי, שם 90% אורז, 10% דגן. אז אם יש בו טעם דגן, זה מגלגל את כל ה-90% לחיוב הדה. למה? אין כאן 1.5 קילו מהדגן, רק 150 גרם, אבל פי כן, כיוון ש... כל האורז עכשיו נגרר אחר החיטה, וגם האורז ראוי להחמיץ, לכן היה והלה. אז דווקא לגבי אורז, הראש הלך רחוק והצריך שגם הוא יהיה ראוי לבוא לידי חימוץ, שיגרר החיטה, כי זה מין שאינו מין דגן לגמרי. אז כיוון שהוא כל כך רחוק, אז כדי לקרב אותו, צריך שהוא יהיה חזרה בתשובה לגמרי, שיבוא לידי חימוץ בפועל. אבל כמה שהוא עצמו ראוי לבוא לידי חימוץ, אז זה לא צריך כל כך שהוא יחמיץ בפועל, שהעיסה הזאת עצמה תהיה ראוי לבוא לידי חימוץ בפועל. ואני לא אומר את זה מליבי. יש תשובת הראש מפורסמת, שהוא הלך, שאל את הרשב"א, מה הדין מי שעושה עיסתו מימי פירות? עכשיו, לא משיבת המינים. שיבת המינים זה משקים לכל דבר. הוא לקח למשל, מה זה שיבת? טעיתי. לא משיבת המשקים, יש לנו שבעה משקים, יד שחת דם. יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, דם דגים כמובן, ומים. אז שבעת המשקיעים האלה הם קוראים משקיעים לכל דבר, ואדם שלא שאת עיסתו מהם חייב בהלה ויברכה כרגיל. אדם שלא לש משיבת המינים, לש את עיסתו בביצים, מי ביצים, או שלא שאת עיסתו ממי תותים, או במיץ תפוזים, ללא תערובת מים, חייב בהלה, לא חייב בהלה, הראש המצדד שזה פטור מהלה, כיוון שהוא לא לש אותה עם משקה, המשקיעים לא מחבר את העיסה להלה, רק מה ש... קרוי משקה, וזה לא קרוי משקה, השאר משקים שלא משיבת המשקים, לכן אדם שלש את עיסתו במיץ תפוזים לדעת הראש, פטור מהלה. הרשב"א שם מפקפק בדברים שלו. הלכה למעשה, מי שלש את עיסתו במי פירות שהם לא משיבת המשקים, למשל לש את העיסה שלו במיץ תפוזים טהור, 100% מיץ תפוזים, היפריש הלה בלא ברכה. ככה הלכה, על פי מחלוקת הראש והרשב"א. על כל פנים, הראש שם, כמה שמנסה, מחפש סיבות לפתור את העיסה הזאת מהלה, הוא לא כותב שהיא לא ראויה לבוא לידי חימוץ. למה הוא לא כותב את זה? הרי הראש עצמו סובר ששאר מפירות הם לא רואים לבוא לידי חימוץ. ככה מי שמסתכל בראש בפסחים פרק ג' ככה כותב הטור בשמו, שכל מפירות לא מחמיצים. אז למה לא אמרת סיבה פשוטה? למה אתה מחפש לרשב"א, מנסה לשכנע אותה בכל מיני ירושלמים מביא לו כל מיני ראיות? יש לי חיה פשוטה לפניך, שאינו חייב בהלה, אלא דבר שבא לידי חימוץ. על כהנו שגם הראש יודע, שלא צריך שהעיסה תחמיץ בפועל. זה מיותר. צריך שהיא תבוא ממין שראו לבוא לידי חימוץ. מה שהוא כתב בסוף הלכות הלה, שצריך שיחמיץ, זה לגבי אורז, או שזה לגבי מצה בלבד. לגבי הלה לא צריך. ממילא אין ראיה מדברי הראש. נפתור את העיסה שלנו מביקעת המוציא. עוד מביא שם ראיות מהרמב״ם, מי שמסתכל, גם זה לא מוכרח, פשוט הדברים ארוכים צריך לקצר, לכן הדברים שלו לא כל כך חזקים בנושא הזה. יש אומנם חיסרון אחר במצה הזו, בלחם הזה, לחם ללא גלוטן, כמה שהכניסו לו משפרי אפייה, הכניסו לו כל מיני מרכיבים להשלים את החיסרון, אבל עדיין הוא לא לחם 100%, הוא פחות מסביע, הוא גם כן מתפורר. הרי אם נתבונן, מה ההבדל באמת בין קמח, בין לחם של חיטה, ללחם של מיני קטניות אחרים? נראה באמת שההבדל הוא תלוי בגלוטן. אמרנו שיש בזה מקור בגמרא, שאינו חייב בהלה, אלא מה שבא מחמשת המינים, אבל היא גופה למה? למה התורה חייבה דווקא חמשת המינים, ולא שאר מיני קטניות? למה זה לא נקרא לחם? אז באמת, במהות של העיסה יש הבדל. לחם של חיטה זה לחם משובח, לחם ככה אפוי טוב, הוא מתגבש טוב, הוא מחזיק את עצמו. לחם של קטניות, בגלל חיסרון הגלוטן, הוא מתפורר, הוא לא מתגבש ללחם כמו שצריך. ואילו הלחם שלנו, למרות שהוא במחיטה, לכאורה יש בו את החיסרונות האלה. אז מה אכפת לי שאבא שלו במחיטה? אבל עכשיו החיסרונות של הקטניות קיימים בו, המגרות שבקטניות קיימים גם בקמח הזה, גם בלחם הזה. אז מה הוא לוקח מתקנתם? אבל נראה באמת שלא מתייחסים לדבר הזה. לא אכפת לנו שבלחם הזה יש מגרות. יש אומנם לחם שיש בו מגרות גדולות, כובה דרעה, לקח קמח עם קצת מים, שפך אותו על הרצפה, זה אין עליו תואר לחם. אבל הלחם שלנו, כמה שיהיה בו מגרעות, כמה שיהיה מתפורר בין הידיים, כמה שהוא לא יהיה מסביע כל כך כמו הלחם רגיל, אבל הוא עדיין, את שם לחם עליו, הוא לא יסתלק ממנו תואר לחם. למרות שהוא מתפורר, ומה הראיה? אמרנו מתחילת הדברים, שכמה של קטניות, אדם לש אותו, עשה ממנו עיסה, היה והלה. לא קטניות, כמה של כליות, סליחה. אדם לקח כמה, קלה אותו בתנור, עד שהוא נקלע, נהיה ככה מוזהב, נהיה חום. ואחר כך, לש אותו במים, ועשה ממנו לחם, הוא חייב בהלה, אמרנו אם ככה זה מוכיח שיש לנו תורה להם. כמה קלי, מפורש בגמרא, מפורש בשולחן ערוך, ברמב״ם, שלאו בר גיבולו, תיקח כמה קלי, תנסה ללוש אותו, כאילו שם את החול עם מים, מתפורר לך בין הידיים. הגיבול שלו לא גיבול. גם אחרי האפייה, אני בחנתי וניסיתי פעם, לקחתי כמה קלי, קליתי אותו טוב בתנור, ניסיתי אחרי ללוש ממנו, לאפות ממנו לחם. הלחם הזה לא החזיק את עצמו. אולי באמת, אני לא בקיא כל כך באפייה, יהיה כאלה יותר מתוחבלים ממני, יצליחו לעשות דבר כזה, אבל בוודאי זה לא יהיה באיכות של לחם רגיל. ועם כל זה, המשנה לא מתייחס לדבר הזה, השולחן ערוך מתייחס, אומר חייב והלאה. אל למדת שלא אכפת לנו באיכות של הלחם, מתפורר או לא מתפורר, זה לא מעניין אותנו. העיקר שהלחם הזה בא ממין שבדרך כלל יש בו איכות טובה, זה מספיק לנו בשביל לגלגל עליו חיור הלאה. ממילה לנידון שלנו אפשר לבח עליו מוציא, אפשר לבח עליו בקטע מזון, הוא נקרא להם לכל דבר. מי שחולק על זה, זה חכם גדול בדורנו, יש הרב שניאור זלמן רבה, ראש המכון למצוות התלויות בארץ. הוא בספר שלו החדש, יש לו שו"ת תולעת, יש לו ספר תולעת שני, יש לו שו"ת שש מושזר. אז בחלק השני שיצא שנה שעברה, הוא מעריך בזה הרבה, הוא כותב שלחם שעשוי מקמח נטול גלוטן, הוא מתאר שם את הייצור שלו, למרות שהכניסו לו מרכיבים אחרים בשביל שהוא יוכל להחזיק את עצמו, שלא יתפורר כל כך, אף על פי כן, כיוון שהוא לא כל כך מזין, כיוון שהוא מתפורר בין הידיים, יש לו גירות, ולכן הוא פטור, לגבי חלל לא דיבר שם, אבל כנראה שגם כן פטור מחלל לדעתו, וגם כן לא מברכים עליו המוציא להם מן הארץ. הוא מביא בהתחלה את הסוגיה הזאת שאינו קרוי לחם, אלא דבר בא לידי חימוץ. הוא אומר, ממילא, הלחם הזה נטול הגלוטן, כיוון שהוא לא בא לידי חימוץ. לכל היותר, הוא בא לידי חמץ נוקשה. המילן לבד בא לידי חמץ נוקשה. לכן, הוא לא נקרא, אין עליו שם דגן בכלל, ואין ברכתו המוציא לחם מארץ. באמת, בהשקפה ראשונה, אני נראה מדבריו, שאפילו בורא מיני מזונות לא יברך עליו. הוא אומר, זה כמו קמח קטניות. אבל באמת נראה שזה לא עד כדי כך. הרי גם אדם שלקח עמילן, עשה ממנו מיני מתיקה. הבן ישע מדבר על הרחת הלקום, רחת לוקום, שעושים מעמילן. אז הבן ישע אומר, כיוון שזה בא מדגן, יברך עליו בורא מיני מזונות. הקף החיים כותב, לא, זה, העיקר שם זה הסוכר, לכן שהכל. אבל אם זה היה עיקרו מהעמילן, זה מזונות. רואים מכאן שגם עמילן לבד, גם אין בו גלוטן בכלל, זה לא עד כדי כך ירד כמו קטניות שזה שהכל. זה לפחות יהיה מזונות. אז באמת גם הוא לא נראה שהוא כל כך הגזים לברך עליו שהכל. מזונות גם הוא מודה שזה בסדר. השאלה המוציא יברך או לא יברך. אז הוא אומר כן, כיוון שלא בא לידי חימוץ, רק בא לידי חמץ נוקשה, אז לא יברך המוציא לחם מן הארץ. רק מזונות. כמו שלמדנו, לחם הלאה ממצה. על כמה תשובות בדבר. כמו שאמרנו לפני כן, לא צריך שהעיסה בעצמה תבוא לידי חימוץ. איזה מזה שזה בא ממין שראוי בעצמותו לבוא לידי חימוץ, דיינו. דבר נוסף, גם לגבי פסח עצמו, גם לגבי מצה עצמה, הזכרנו באחד השיעורים הקודמים שיש הרבה ראשונים, יש הרשב"א, יש ככה מדקדקים מהרמב"ם, שלא צריך שהעיסה עצמה תבוא לידי חימוץ. עצם זה שהעיסה באה ממין שראוי לבוא לידי חימוץ, דיינו. והזכרנו באותו שיעור דברי הרב חוכמת אדם, שהוא דן לגבי קמח קלי, קמח חיטים שקצרו אותם, הרי מקפידים את החיטים לקצור לפני שיפול עליהם גשם, שלא יחמיצו החיטים. אז מיהרו לקצור אותם עוד שהיו ככה לא בשלות לגמרי, עדיין קצת ירוקות. שמו אותם באיזה אסם, באיזה מקום, וחששו שלא לא עכשיו התעפשו להם. יש לחות, יש גם כן עיפוש, יש ריקבון. אז כדי למנוע את הריקבון, יכניסו אותם לתוך בית, חדר גדול, עם תנור, ויבשו אותם באותו תנור עד שקיבלו קצת כליות, נקלו מעט. אומר חוכמת אדם, אפשר משעת הדחק לצאת באותם חיטים ידי חובת מצה. למה? הרי קמח קלי לא ראוי לבוא לידי חימוץ. אז הוא מדקדק מהרמב״ם שלא צריך שהעיסה הזאת בעצמה תבוא לידי חימוץ. עצם זה שהעיסה הזאת היא באה ממין שראו לבוא לידי חימוץ, דיינו. אז בזמנו אמרנו שהדקדוק של הרמב״ם זה לא מוכרח, אבל יש כאלה שכן מדקדקים מהרמב״ם ככה, שלומדים ברמב״ם, שאין צורך שהעיסה עצמה תבוא לידי חימוץ, אלא דיינו במה שעיקר המין, העיסה עוד מקורה מחיטה, זה מספיק לנו. אז וזה לא רמב״ם, זה עוד כמה ראשונים כחסורים. אז ממילא למקרה שלנו, לנידון שלנו, לפי שיטתם, בוודאי שלמרות שהקמח הזה לא ראוי לבוא לידי חימוץ, מספיק. גם אם תאמר שההלכה בפסח שצריך לבוא לידי חימוץ בפועל, ותאמר לי שאנחנו למדים חלה, מחלה למצה, לגרמה שצריך העיסה בעצמה, תבוא לידי חימוץ. אבל גם אתה מודה שהעיסה הזאת באה לידי חמץ נוקשה. המילן לבד, אומנם זה לא חמץ גמור, אבל זה חמץ נוקשה. יש גמרא בפסחים שאומרת לגבי המילן, זה שם זומן של טבחים, אומרת הגמרא שם שהוא נקרא חמץ נוקשה, קורא מהמילן, ואלו אומרים בפסח. זה שם פרק שלישי במסכת פסחים. עכשיו בין הדברים שמבואר שם, המילן של טבחים וזומן של טבחים, המילן, לא זוכר את שלושת המיני אומנויות שיש שם, אחד המילים שם זה עשוי מתבואה שלא הביאה שליש. כלומר, תבואה שקצרו אותה עוד לפני שהביאה שליש מהגידול שלה, זה נקרא חמץ נוקשה. ככה מפורש שם בגמרא. ועם כל זה, יש גם כן משנה מפורשת, שתבואה שלא הביאה שליש, שאדם קצר אותה ועשה ממנה להם, חייבת והלה. רואים מכאן שגם חמץ נוקשה, בוודאי בוודאי שחייב והלה. אז גם לפי דבריך, שאתה מדמה את העין של הלה, לעין של מצה לגמרי לגמרי, שצריך שהעיסה עצמה תבוא לידי חימוץ, אבל אתה מודה שיש כאן חמץ נוקשה. חמץ נוקשה, חייב והלה, נקרא להם. אז ממילא גם למקרה שלנו, יהיה חייב, יברכו על הבורא המוציא להם מן הארץ, למרות שזה רק חמץ נוקשה. והטענה שהעיסה לא מחזיקה את עצמה מתפוררת. אז כבר הבאנו לפני כן את הקמח קלי, קמח קלי הוא גם כן מתפורר. הגמרא אומרת לאו בר גיבול, לכן מי שמגבל את הלש, עיסה מקמח רגיל בשבת חייב חטאת, מי שלש, קמח קלי בשבת, אז לא חייב, זה רק איסור דרבנן, יש מקים שאפילו מותר לך תהילה. ואם כל זה אדם שלש עיסה מקמח קלי, ורוצה בא לשאול, נפריש הלאה או לא נפריש, אז משנה מפורשת שחייב והלאה, הלאה מנתה, שלא צריך שיתגבל טוב, אין צורך בדבר הזה. גם זה חייב והלאה, כרגיל. אז גם לנידון שלנו, למרות שהקמח לא מתגבל טוב, מתפורר, לא יהיה גרוע מקמח קלי, ויהיה חייב והלאה. יש שוט רבי עקיבא יוסף שלזינגר, זה חכם מפורסם שהחי לפני יותר מ-100 שנה בירושלים, היה תמיד תמידו של חתם סופר, היה תקיף, היה גם כן עסקן גדול. אז אילו כתבים הוציאו אותם לפני כמה שנים מחדש. מה זה מחדש? זה לא נתפס בכלל, אז התפיסו את זה לפני כמה שנים. חיכה 120 שנה בכתב יד. עכשיו הוא נשאל לגבי מקרה הפוך. לגבי קמח שהוציאו ממנו את העמילן. יש אנשים שחולי סוכר שהעמילן, שם כל הסוכרים, מזיק להם. הוציאו ממנו את העמילן, נשאר רק הגלוטן. אז הוא לא קורא לזה גלוטן, אבל הוא אומר, הוציאו ממנו את הקרוכמל. קרוכמל ביידיש זה העמילן. נשאר רק הגלוטן שבתוכו. אפו מזה עוגות. האם חלות? האם לברך על זה המוציא או שהכל, או ברכה אחרת? אז הוא כותב, כיוון שהמקור שזה מחיטה, אז עדיין שמחיטה עליו. הוא אומר, אני לא יודע אם יש תואר לחם על העוגות שעשו, זה צריך לבדוק, אבל לפחות, בוודאי בעקבת בורא מן מזונות, אפשר לברך עליו. ככה כותב הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר. רואים מדבריו שזה לא משנה לנו מה התוצאה של התוצר. אם יש עליו תואר לחם, אז ראוי לברך עליו המוציא. הוא אומר, אני לא יודע אם יש על זה תואר לחם או לא, הוא לא בקיא בטיב הדבר, אבל, אז הוא אומר, יברך על זה מזונות ולא מוציא. אבל לו יצויר שכמו הלחם שלנו ללא גלוטן, שעשוי מקמח חיטה נטול גלוטן, יש עליו תואר ללחם לגמרי. אז פה ושם הוא מתפורר יותר מהר מאשר לחם רגיל. אז יש בו חיסרון מסוים, נכון. אבל סוף סוף, האבא שלו זה חיטה. אז כמו ששם לגבי הקמח שהוציא ממנו את העמילה, נשאר רק הגלוטן, למרות שהגלוטן יש בו גם כן חסרונות, הוא חסר טעם, הוא תפל. עם כל זה, אמר יברך עליו מזונות. ואם היה לו תור הלחם, אפילו המוציא. ככה במקרה שלנו, הלחם שהוציא ממנו את החלק שנקרא גלוטן, נשאר רק העמילן שבהיטה, כיוון שיש לו תור הלחם, נראה לפי דברה שיברך עליו מוציא לחם מן הארץ. לכן במקרה שלנו, אדם שלקח קמח מהיטה, קמח נטול גלוטן, שזה רק העמילן שבהיטה, הוסיף לו את כל התוספות, את כל מה שצריך, בשביל שיהיה ראוי לגיבול, ראוי לאיבוד, עפה אותו כמו שצריך, ויצא לו לחם. הלחם הזה יכול לברך המוציא לחם מן הארץ, יכול לברך ברכת המזון, וזהו יכול לצאת ידי חובת סעודות שבת, ברכת המזון במשך כל השנה, וככה זה הלכה למעשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.